שלום רב לכם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית.
שלום ערן.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר. שאלה קצת אישית.
אוקיי.
את מייצרת פסולת?
וואו, אפילו אני מייצרת פסולת, למרות שאני מנסה למחזר ולהמעיט, אבל אני מייצרת פסולת, ואתה?
אני גם מייצר, אני מייצר הרבה יותר ממה ש...
היית רוצה.
אני רוצה, בטח אני רוצה, ובטח, ויותר ממה שאני רואה את עצמי, מכיוון שזה פשוט מדהים אותי, אני מנסה באמת לחסוך, ואיכשהו הפח מתמלא. כל הפחים מתמלאים, כאילו, כל הסוגי הפחים מתמלאים.
והפח מחזור של האריזות מתמלא.
האריזות, הנייר, האורגני.
הזכוכית.
הכל מתמלא, וזה לא הגיוני.
נכון.
כי אני מודע לדברים, ועדיין... אני מייצר, אומרים שהישראלי ממוצע מייצר 2 קילו.
כמעט.
כן, פסולת ביום.
שזה המון.
שזה המון.
זה כמו...
ואני אמור להיות מודע לדברים. והנה, בכל זאת, אני מייצר גם סדר גודל כאלה.
כן, זה המון, זה המון. ובמיוחד שלא מטפלים בזה, שאנחנו זורקים את זה לפח. וזה, אחר כך המסעית לוקחת את זה, ואנחנו חושבים שזה נעלם, אבל זה ממש לא נעלם.
זה לא נעלם?
זה לא נעלם.
לא. זה לא... אבל זה בתחת האדמה, לא רואים, לא? זה כאילו...
טוב, אם ניכנס לזה, זה, הפלסטיקים לא נעלמים, הניירות לוקח מאות שנים, האורגני מייצר גז. בקיצור, זה בעיה קשה, במיוחד בישראל.
אז זהו, אז בתוכנית הזאת, אנחנו נעשה תוכנית מעניינת מאוד עם ארגון שנקרא צלול.
כן.
בשיתוף הארגון, שהרבה חושבים שצלול עוסק בים, וזה נכון שהוא עוסק בים, אבל הוא לא רק עוסק בים, הוא עוסק גם בפסולת.
נכון. בים, בנחלים ובפסולת.
נכון. אז נתחיל?
נתחיל.
טוב, כאן באולפן ערן בן ימיני.
וחגית גרובגלס.
טוב, חגית, אז כמו שאמרנו, התוכנית בשיתוף עם עמותת צלול.
צלול.
והתוספת המעניינת, שלא כדרכנו, לא נראיין אחד אחרי השני, אנחנו נראיין... 3 אנשים יקרים ביחד.
ביחד.
ובאמת נמצאים אותנו מהקו השני, מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול, להגנת האדם, הים והסביבה. כמו כן, נמצאת איתנו לימור גורליק, שהיא מנהלת תחום מניעת זיהום פלסטיק וצלול בעסקים, ומיטל אמיר שפר, שהיא מנהלת פרויקט צלול ברשויות. שלום לשלושתכם.
שלום לכולכם.
שלום, שלום, אהלן.
אהלן.
מור, שאלה לי אליך. הסיפור הזה של פסולת הוא דחוף? זה משהו שאנחנו ככה צריכים לדאוג, או זה משהו שאפשר בעצם להתנהל איתו בצורה...
ויהיה בסדר.
יהיה בסדר או בתהליך ארוך יותר? אז יש פה איזושהי דחיפות מסוימת?
כן, אז קודם כל, כמובן שכן, אתם מרים להנחתה, ואנחנו עושים את התוכנית המיוחדת הזאת בעצם לדבר על משבר הפסולת בישראל, ולראות קודם כל מה הבעיות, מה האתגרים, מה צריך לעשות, וגם לספר קצת למי שמקשיב ושומע, מה אנחנו כצלול, מה אנחנו עושים, גם במהלכים של שינוי מדיניות, גם במהלכים של עבודה מול עסקים ומול רשויות מקומיות ומול הציבור הרחב. יש הרבה מאוד עבודה.
השתמשת במילה משבר. למה משבר?
אני אגיד לך, לפני שבועיים היינו בדיון חירום שקיימו בוועדת פנים והגנת סביבה, בדיוק על הסיפור הזה של בעצם המטמנות בישראל הן קדושות והן עומדות לפני סגירה. ואנחנו נמצאים היום במציאות שבה 80% מהפסולת שאנחנו מייצרים בארץ הולכת להטמנה, שזה נתון אסטרונומי. אנחנו המדינה כמעט האחרונה, השנייה מהסוף מבין מדינות ה-OECD, עם נתוני ההטמנה הכי גדולים, והמטמנות מפוצצות.
זאת אומרת, אנחנו הכי פחות ממחזרים.
והפתרונות, מה שנקרא, מאוד 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 מצומצמים.
אנחנו הכי פחות ממחזרים כמעט מה-OECD. זה בעצם מה שאתה אומר.
אנחנו הכי פחות, זה לא שאנחנו הכי פחות, רק הכי פחות ממחזרים, אלא אנחנו מטמינים כמעט הכי הרבה פסולת מבין מדינות ה-OECD, וזה אומר שאנחנו באמת לא מטפלים כראוי בפסולת, ולכן שיעורי התמנה הם כאלה גבוהים. גם נגיד בעצם שהיקף הצריכה הביתית של פלסטיק חד פעמי בישראל עומד על 7.5 קילו לנפש, שזה בעצם פי 5 מהצריכה בדיוק באירופה, במדינות שהן מתקדמות בנושא.
וואו, זה המון, זה המון, אבל יש בעיה להקים עוד מטמנות?
מטמנות זה לא הפתרון לטיפול בפסולת. אנחנו רוצים להיות במציאות שבה אנחנו 0% מהפסולת מטמינים, ואנחנו יודעים לייצר כלכלה מעגלית, ואנחנו יודעים לייצר פתרונות לטיפול בפסולת, שקודם כל הם מתחילים כמובן, מהפחתה של צריכה וחינוך הציבור והצברה לכל הסיפור הזה של כמה אנחנו צורכים וכמה פסולת אנחנו מייצרים, ולאחר מכן טיפולים מתקדמים להפרדה במקור, לאריזות ולפלסטיק ולזכוכית ולפסולת אורגנית וכל מה שצריך, בדיוק כדי להגיע לנקודה שבה הפסולת שמוטמנת בסופו של דבר היא באמת תהיה המינימום שבמינימום ולא המקסימום שבמקסימום, כמו שאנחנו נמצאים היום.
אני רק רוצה שנבין, הפרדה במקור זה אומר שכל אחד בבית שלו מפריד את הפסולת הזכוכית והנייר והאריזות, כאילו נכון על זה אנחנו מדברים, זה הפרדה במקור.
כן, אנחנו מדברים על זה, ואנחנו גם מדברים על זה שבעצם גם הרשויות המקומיות וגם המדינה מייצרות את הפתרונות האלה. זאת אומרת, כן. נדבר על זה עוד מעט, אבל בסקר פסולת, בסקר שערכנו ממש לאחרונה עם חברת גיאוקרטוגרפיה, אנחנו רואים דווקא מצד הציבור, אנחנו רואים נכונות גבוהה למחזר ולהפריד פסולת, אבל מצד שני חוסר סביעות רצון מאוד מאוד גדול מכל מה שקשור לכמה נוח ופשוט להפריד בקבוקים, להחזיר בקבוקים לפיקדון, כמה נוח ופשוט להפריד פסולת האריזות שלנו, שנמצאת היום במקום
ביטורים
מאוד מאוד נמוכים.
כן, כמה לא נוח בעצם, כי כל המתקני מחזור הם לא נגישים, אין מספיק מתקני מחזור.
אבל יש תאגיד מחזור, כלומר, יש בעיה איתו?
תראה, בהקשר של תאגיד המחזור של, שבעצם אנחנו מדברים על תאגיד תמיר, בניגוד לחוק האריזות, כן, שכבר יש לו 10 שנים שהוא פועל, אז בניגוד לחוק האריזות יש מונופול היום בשוק הזה, ורק תאגיד תמיר הוא התאגיד היחיד בעצם שמטפל בפסולת האריזות. ולפי נתונים שאנחנו מכירים, כמות פסולת האריזות הביתית, כן? כמות פסולת האריזות הביתית שתאגיד תמיר מצליח לטפל בה, לא מגיע אפילו ל5% מסך פסולת האריזות. זאת אומרת שבניגוד לחוק, החוק בעצם אוסר על התמנה של האריזות, אז בניגוד לחוק, 95% מפסולת האריזות, מהאריזות של המשק הביתי, של אנשים בבתים, בסופו של דבר מוצאות את עצמן בהתמנה. אז כשאנחנו מדברים על משבר, אנחנו בעצם מדברים על כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לטמטם את המשבר, כדי למנוע אותו, כדי לעשות אותו הרבה פחות חריף וחמור, ולא להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שהמטמנות מפוצצות, שאתרי הטמנה עומדים להיסגר, ושאין בעצם יתרונות לטיפול בפסולת, אין מספיק מתקנים.
ואין תחרות בנושא המחזור, יש רק חברה אחת בישראל שבעצם פעילה.
נכון, ופה באמת גם מבחינת הפעולות שאנחנו כצלול עושים, אז פה באמת הצטרפנו כידידת בית משפט לעתירה של תאגיד נטלי, שבעצם עותר נגד המשרד להגנת הסביבה, שלא מאפשר להיכנס שחקן בשוק האריזות, ואנחנו אומרים שכתוצאה מזה בעצם שיש מונופול לתאגיד והיעדר תחרות מה שנקרא, אז גם אין מספיק התייעלות, ואז אנחנו מגיעים בעצם למציאות שבה 95% מפסולת האריזות לא מטופלת, לא מופרדת במקור כמו שהיא אמורה להיות מופרדת.
אתם אבל גם פועלים בעבודה שלכם גם מול רשויות, אז אולי מיטל יכולה להסביר לנו מה אפשר לעשות ברמת הרשויות?
בטח.
היי רן.
היי מיטל.
וחגית. אז אני אספר לכם קצת שבעצם אנחנו בצלול כבר יש לנו ניסיון ארוך בעבודה עם רשויות. אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו פרויקט של 3 שנים שנקרא השפעה מקומית, שעבדנו עם רשויות בנגב ובגליל. על התייעלות סביבתית, עם הרשויות, עם עסקים קטנים ובינוניים ועם הציבור. ועכשיו אנחנו ממשיכים את הידע הזה, שנצבר גם לפני זה בפרויקט עיר ללא פלסטיק, ואנחנו יחד עם התמיכה של האיחוד האירופי ושיתוף פעולה עם ארגון חיים וסביבה, אנחנו יצאנו עכשיו בכל קורא לרשויות, לפרויקט של 3 שנים, שאנחנו נעבוד איתם ממש, עם 5 רשויות אנחנו נעבוד לעומק על השיפור של הביצועים הסביבתיים שלהם. זה כולל בתוכו הכשרות לעובדי ציבור ולוועדות איכות סביבה, וגם לפעילים סביבתיים בתחומי הרשות. זה כולל איתור מפגעים שנמצאים ברשות, מחקרים וחוות דעת, ואנחנו בעצם נעבוד איתם על בעצם שתי סוגיות הגדולות שאנחנו מתעסקים בהן בצלול, שזה גם הזיהום, זיהום של מקורות מים, ים וחופים ונחלים, וגם הסיפור הזה של הטיפול בפסולת, שבעצם בשביל זה התכנסנו פה היום.
אחד הדברים שמאוד מפריעים לי בכל אופן, בחופים ובפארקים, זה החד פעמי. מה אפשר לעשות בנושא הזה?
אז בעצם מספר, יש כבר מספר רשויות שמקדמות את חוק לצמצום פסולת בחופים, חד פעמי. ואנחנו...
מה זה אומר החוק הזה? שאסור להיכנס עם חד פעמי לחוף? או אסור לזרוק?
שאסור להשתמש בחד פעמי בחוף. אז נכון לעכשיו, מתוך משהו כמו 25 רשויות חופיות שקיימות, מספר רשויות חוף בודדות קידמו כבר את החוק הזה, ובמסגרת הקול קורא הזה אנחנו גם הולכים לעבוד עם הרשויות שיבחרו על קידום החוק הזה, והרשויות שכבר יש להם את החוק הזה, על הנושא של האכיפה. יש בדיוק רשות אחת שאנחנו יודעים עליה, שהוסיפו לחוק הזה גם את האלמנט של האכיפה.
ברור, אם לא תהיה אכיפה, אז מה עשינו?
כן, כן. כן. שאת אומרת רשויות, מתכוונת רשויות מקומיות, מן הסתם, אבל גם ברמה הממשלתית אפשר לעשות דברים שיכולים לעזור לעבודה של הרשויות, נכון?
בהחלט, אנחנו עובדים גם עם, בספציפית, בכל קורא הזה, אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות, אבל מעבר לזה, בצלול ובפרויקט, אנחנו עובדים גם עם רשויות אזוריות. אז נושאים האלה ומתווכים באמת, אתה יודע, זה באמת כמה רמות של... של עבודה ופעילות, לא כל היכולות נמצאות בתחום הרשות המקומית, אז אנחנו מנסים לעזור גם בזה.
הרשויות משתפות פעולה, כאילו הן שמחות לעשות את זה, או שזה מבחינתם סוג של תיק, להתעסק בכל בפסולת ובשיפור הטיפול בפסולת?
תראה, אני יכולה להגיד לך שיצאנו עם הקול קורא הזה לפני 2-3 שבועות, והיום בעיקרון זה המועד הסופי להגשה. אבל בעקבות ביקוש מאוד מאוד גדול, כבר מעל 45 רשויות הגישו מעמדות לכל קורא, אנחנו מעריכים אותו ליד אחרי החג. אבל אני יכולה להגיד לך שיש עוד רשויות שפנו אלינו, אני מקבל טלפונים כל יום, יש רצון מאוד גדול בדבר הזה.
זה משמח.
ועיקר מה ש... והרבה ממה שהם אומרים זה הפסולת. כן. זה הנושא הזה.
שזה מפריע גם לאנשים שעובדים, כאילו מודעים לזה, יש מודעות לבעיה.
זה גם כסף, זה מסך כל זה כסף.
יש מודעות, והם יודעים שזה התפקיד שלהם, למצוא פתרונות לתושבים.
למה כסף?
כסף מכיוון שהטיפול בפסולת הוא מאוד מאוד יקר. ולכן כל מה שאת יכולה לעשות כדי לצמצם את ההיקף הפסולת, הרשויות מרוויחות מזה כסף, בסופו של דבר.
אני יודעת שיש היטל הטמנה, זאת אומרת, עירייה שמטמינה יותר, היא צריכה לשלם יותר עבור ההטמנה.
נכון, אבל גם הפינוי עצמו, כל אותם מסעיות שצריכות להסתובב ולאסוף, הפועלים, העלויות הן הרבה יותר מאשר היטל ההטמנה, הטיפול בפסולת. זה המון המון כסף. אני טועה, זה תקציב די משמעותי לרשות.
ערן וחגית, רק להוסיף טיפה בעניין הזה, ואני אחזר למיטל.
זו לימור עכשיו, נכון?
לימור.
עכשיו מדברת לימור, כן.
הנושא הזה של טיפול בפסולת בכלל הוא מאוד יקר. ומפה כל הרעיון של לצמצם במקור. צריך רגע להפנים את הצמד מילים הזה. אנחנו חייבים להפחית משמעותית, בכלל כמו שמור אמר, את הייצור הפסיכי של פלסטיק, של בכלל פסולת ובתוך זה פלסטיק. ואתה צודק, ערן, זה פשוט גם יש לזה נגזרת כלכלית מאוד גבוהה. לכן אנחנו גם פוגשים כל מיני עבריינים שמשליחים פסולת בשטחים הפתוחים, כי פשוט יקר להביא את הפסולת למטמנות. ולכן כל מה שאנחנו רואים עכשיו מתחילת השיחה, זה שכולם ייצאו מורווחים מזה שאנחנו נצמצם ונפחית את הכמויות שאנחנו מייצרים במקור. אחר כך לטפל בהם, צריך בצורה יעילה וסביבתית, כלכלה מעגלית וכל הדברים האלה, אבל בראש ובראשונה צריך לצמצם. עכשיו, למה לרשויות זה כואב? כן, כי הן משלמות הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, כל פתרון שנביא, שגם יפחית את ההימצאות של הפסולת בשטחים, וגם יפחית את הצורך שלהם בלבזבז על זה כסף, והוא יסתת לדברים חשובים יותר, אז כולם ייצאו מורווחים. רק מה? צריך את הפתרונות.
כן, לא, אין ספק שאם נוגעים לאנשים שנמצאים, שמקבלי החלטות, אם נוגעים להם בנקודה הכלכלית, אז זה כבר מניע מאוד חזק, ולחבר את המניע הסביבתי למניע הכלכלי, זה תמיד מנצח.
אגב, לימור הוסיפה את העניין של הפשיעה.
נכון.
ובמפגש, לפחות לנו היה עם רשויות ערביות, זה באמת אחד הדברים הכי כואבים אצלהם, הסיפור הזה של העבריינות, והקבלנים שזוכים במכרזים, והמון המון סיפורים סביב העולמות האלה של פסולת.
כן, אני... עכשיו דימור, אם זה ברור. אבל אני אגיד שבאמת בכל קורה שמטל דיברה עליו, של צלול ברשויות, אז 15 רשויות מתוך הרשויות שהגישו מועמדות, הן רשויות ערביות, ואנחנו באמת הגדרנו לעצמנו ביעדים שלנו שיהיו גם רשויות ערביות שיהיו בתוך הרשויות שנעשה טיפול עומק. מעבר לזה שהכוונה שלנו, אנחנו מתחילים עכשיו פה פרויקט של 3 שנים, והכוונה שלנו היא במסגרת הכשרות ובמסגרת פעילים ובמסגרת הרבה דברים שאנחנו מתכננים לכלל הרשויות בארץ, לתת מענה ולסייע לרשויות ערביות באמת להתמודד גם עם האתגרים האלה של
ניהול סולד. גם עוד, אני גם רוצה לגוע בעוד נתון שדווקא שמעתי מעמותה אחרת של אזרחים למען אוויר נקי, של אחוזי שריפת הפסולת. המספרים שהם נתנו היו מספרים מדהימים בעיניי. ושם אגב אתה נוגע בזיהום אוויר כתוצאה מכך.
נכון, שריפת פסולת זאת מכת מדינה, בטח ביישובים ערביים. אנחנו יודעים שזה אתגר מאוד מאוד גדול ולא פשוט לרשויות המקומיות שם להתמודד איתו. ואנחנו מאוד מקווים, ולכן גם לעבוד עם רשויות ערביות חשוב לנו, זה לראות איך אנחנו יכולים, כמובן במסגרת היכולות שלנו, לתת מענה בפתרונות. אני כן יכול להגיד שמהניסיון שלנו, במפגש עם אנשים מהחברה הערבית לאורך השנים, אנחנו כן רואים מענות, ואנחנו כן רואים רצון לשפר ולהשתפר, ובדיוק הפרויקט של השפעה המקומית, שהנה מטל תגיד משהו על זה, נתן מענה גם להפחתה הזאת ביישובים ערביים.
נשמח מאוד לשמוע.
כן, בפרויקט השפעה המקומית היה לנו ניסיון בעבודה עם רשויות ערביות, זה היה בעצם רבע מהרשויות שעבדנו איתם, 14 רשויות סך הכל, ומה שהיה מעניין לראות זה באמת הרצון המאוד גדול, היה שיתוף פעולה מאוד יפה עם הרשויות האלה, זה היה בשיתוף פעולה עם עמותת אל עמל, והרשויות שהשתתפו בפרויקט באמת הביאו רצון מאוד גדול, גם העסקים, בעלי עסקים, יש פער גדול, זאת אומרת, התשתיות לא במצב.
בדיוק, מה תכלס אפשר, חוץ מאשר בן אדם יכול לצמצם את העשייה שלו, אם אין לו פחי מחזור מתחת לבית, מה בעצם הוא יכול לעשות ומה הרשויות יכולות לעשות?
קודם כל, באמת, נדרש כאן הרבה הסברה.
כן.
זאת אומרת, יש פער מאוד גדול בהסברה.
הסברה ומודעות.
ראיתי ברשויות שנרשמו בעצם בינתיים לכל קורה, אז באמת ראיתי שהרבה רשמו את הנושא הזה, שהם צריכים עזרה עם הסברה לתושבים שלהם.
כן.
אבל עדיין, אנחנו בהשפעה מקומית עבדנו גם עם תושבים וגם עם עסקים, וראינו כמה הרצון מאוד גדול כן לצמצם את הפער הזה.
יפה, זה די מעודד, די מעודד.
זה כן, זה מעודד לדעת שיש איזושהי פעילות בנושא הזה, אבל מה קורה עם עסקים, למשל, עם חברות גדולות?
זהו, כן, מאוד משמעני לשמוע מה בעסקים אם אפשר לעשות.
כן.
לימור?
לימור?
כן, היי.
היי.
אוקיי, אז לשם כך, הקמנו לפני כ4 שנים את הזרוע הייעוצית שלנו, שנקראת צלול בעסקים. זה באמת הגיע מתוך התעניינות, אני חייבת להגיד שנולדה בעקבות פרויקט עיר ללא פלסטיק, שם נגענו בנושא של צמצום פלסטיק בעיר הרצליה, הייתה שותפה שלנו בפרויקט הזה, ונגענו בכל מיני תחומים בעיר, בין השאר באזור התעשייה עשינו עבודה עם משרדים, עם מסעדות, והתאמנו ממש טיילור מייד פתרונות לאותו מגזר. כשקיבלנו את הדרישות, אז הבנו שיש פה בעצם קרקע פוריה לעשייה של עסקים שבאמת אומרים חברות גדולות, ארגונים מובילים במשק שרוצים להפחית את ההשפעה השלילית שלהם על הסביבה. הדבר הראשון שקופץ להם ככה זה פסולת ופלסטיק. האמת היא, אני חושבת שמכמה סיבות. אחד זה העובדים הרבה פעמים לוחצים עליהם שדי התקדמנו, אי אפשר להרשות לעצמנו בקפיטריות כל כך הרבה חד פעמי וכולי. אין פה הפרדת פסולת, כל מיני כאלה, וגם החברות נדרשות, גם אם הן בינלאומיות, אז בוודאי יש לחץ גדול שיעשו מאמצים להפחית את ההשפעה שלילית על הסביבה. וזה בעצם מוביל לעשייה נרחבת שהתחלנו בה. בעצם הדרך שבה אנחנו פועלים, פה יש לנו לקוחות מאוד גדולים שאנחנו מלווים בשנים האחרונות.
כן, זהו, כמו מי למשל.
אז הנהלת טבע ואתרים נוספים של טבע, טבע התרופות, שם לצורך הדוגמה אולי אני אסביר מה עשינו, אז כשאנחנו נכנסים לחברה בסדר גודל כזה, אז קודם כל עושים איזשהו סקר סביבתי בכלל, זה השלב הראשון בעבודה שלנו, סקר סביבתי מקיף שממפה את הפעילויות של הסביבה, ודיברתי על פלסטיק ופסולת, אבל לא רק, זאת אומרת בכל התחומים, תחומי הקיימות, גם אם באנרגיה וגם במים, ואנחנו אפילו מגיעים להרגלי צריכה, בשביל לראות איפה הם נמצאים בנקודת פתיחה הבאה אנחנו מגיעים לחברה, ואנחנו מציבים לעצמנו יעדים איפה אנחנו רוצים להיות. ביחד עם ההלאה בעצם בונים תוכנית, ויש בדרך כלל גם צוות היגוי, והרבה פעמים שיתוף של העובדים, כמו שאמרתי, לפעמים הבקשה לעבוד איתנו מגיעה מהעובדים, חייבים אבל גב הנהלה לדבר הזה, ובעצם מתחילים להתאים פתרונות סביבתיים עבור כל תחום שמחליטים לגעת בו, בין אם זה בצמצום פלסטיק, ובין אם זה בהפרדת פסולת.
וחד פעמי, אני מניחה, שימוש בחד פעמי?
בדיוק, כשאני אומרת פלסטיק, זה השימוש של במוצרים חד פעמיים. כן, הדגש שהוא פלסטיק, אבל זה לא רק, את צודקת, יש עוד מוצרים חד פעמים שצריך לצמצם, ובונים תוכנית. אז לצורך הדוגמה, בטבע, הגענו בתוך, בשנה הראשונה, א', שכל הקומות, זה בניין רציני, 17 קומות עברו שינוי, גם הפחיתו את הפלסטיק ב-70%, את פלסטיק אחד פעמי, ב-70%, וגם כל המטבחנים, נפרסה שם תשתית, אפרופו השאלה שלך, אפשר לעשות הסברה, אבל צריך גם שיהיה איפה לזרוק את ה...
נכון.
ואיפה להשליך, נכון? אז הוצבה תשתית של פחים להפרדת פסולת, על פי, צריך להגיד, זה על פי החוקים שקיימים בארץ, מחלי שתייה שיש עליהם פיקדון, פח נפרד, אריזות, פח נפרד, פסולת אורגנית, פח אחר, נייר, זכוכית, כל מה שאותו ארגון, בעצם זה המיפוי, זה מטרת המיפוי, להבין מה צורכים, איזה פסולת מייצרים ואיזה תשתית להתאים. כל המהלך הזה, ובכלל כל המהלכים שאנחנו עושים, עטופים גם ומלווים בהסברה נרחבת, אנחנו בעצם מובילים שם קמפיינים נקודתיים של פנימיים, שבתוך הארגון, עם סלוגנים, עם הרבה הידעתה, כדי להשאיר את הידע של העובדים, קודם כל להסביר להם למה אנחנו עושים את השינוי הזה, למה מבקשים לעשות, בעצם לשנות הרגלים שאנחנו כולנו, בוא נדע האמת, נוח לנו, כן? אם לא הייתה איזושהי השפעה של...
אם לא הייתה השפעה שלילית, היינו ממשיכים עם זה, ואין ספק שכשמבינים את הנזק, אז הרבה יותר קל לעשות שינוי, כאילו, ברגע שבן אדם מבין, זה מאוד חשוב.
בדיוק.
יש לי שתי שאלות, אם אפשר לחלפי באמצע. קודם כל, איזה מין חברות בדרך כלל נרתמות לסוג הזה של עשייה?
זה רק תאגידים גדולים, או יש גם חברות יותר קטנות?
אז לא, האמת היא, תראו, בהתחלה הצבנו לעצמנו כמטרה דווקא לגעת בחברות, נקרא לזה, שההשפעה שלהם הסביבה גדולה יותר, מסיבית יותר, ואז עשינו מין מיפוי כזה ללכת על חברות גדולות של מאות ואלפים, בארץ גדול זה גדול, ואז גם נזכיר רגע את Applied Materials, שגם כל הקפיטריות שלהם עברו שינוי ונפרדו מהחד פעמי, שם ההישגים היו של 90%, כי הם הלכו על משהו יותר... כזה עכשיו ומיד. וצריך להגיד גם שהמטרה שלנו היא גם להגיע לרצפת הייצור. זאת אומרת, טבע לצורך הדוגמה צריכה גם לעבור איתנו תהליכים, וזה ה-next step, זה קצת יותר מתקדם, של לבדוק את רצפת הייצור שלה, את תהליכי הייצור, וגם שם כמה שאפשר להפחית שימוש בחד פעמי, כמה שיותר ללכת על רב פעמי וכו', ולהפחית את ההשפעה שהייתה מהסביבה.
וזה גם עובד, העבודה שלכם... יש תוצאות, את אומרת.
נכון, נכון, לגמרי.
זה מדהים.
נכון. עכשיו, שאלת מי עוד, אז יכולים לפנות אלינו, יכולות לפנות אלינו גם חברות של 200 איש ומשרדים פרטיים, ואפילו מרכז הרצל, אני אתן אותו כדוגמה, שבהר הרצל, שמגיעים לשם, זה מרכז חינוכי, מגיעים לשם חיילים וסטודנטים וכמובן תלמידים, ובכלל בהר, מגיעים לבקר כמובן משפחות שקולות ובטקסים עצמם, ושם בעצם ליווינו אותם למסע של להפוך את המרכז לירוק יותר. גם הצבת פחי מחזור, הכל היה תום המלחמה, אז צריך ככה כן. טיפה לסייג, כן. אבל קודם כל התקינו כלים, התקינו מנדיחים, מנדיחי כלים, ועברו להשתמש בכלים רב פעמים, מדהים. בכל האזורים המרכזיים, שכשקבוצות מגיעות ומתארגנות שם ואוכלות את האוכל וכל היה, אז כן. הכל יהיה ברב פעמי ותהיה הפרדת פסולת, ואפילו ההר החליט כל הר הרצל שיש שם המקום לעשיית קומפוסט מצולת אורגנית שתופרד. אז גם כאלה פונים. זאת אומרת, זה מאוד מצוין. מאוד מובן, שכן, הרצון הוא להגיע לאיזשהו תמהיל.
כולל את תעשיית המזון, בטח גם שם יש אפשרות לכל מדבר, מסעדות.
תעשיית המזון אמרת?
כן, אני, גם הם מתעסקים הרבה אריזות.
אז פה אולי באמת אני אגע כל מי שבעצם...
בקצרה.
ממש. מסעדות. אז גם בפרויקט השפעה המקומית, וגם יש לנו רעיון אחר שנקרא מסעדות חופשיות מפלסטיק. אנחנו רוצים לעשות עבודת עומק. עשינו כבר קצת, זאת אומרת, יש לנו איזשהו case study שאומר, מסעדות רוצות, אין איתנו. צריך איזה משהו שהוא קצת מאתגר, אבל הרעיון הוא להפוך מסעדות שיהיה מינימום של שימוש במוצרים חד פעמיים, כשאנחנו בעצם מנגישים פתרונות רב פעמיים, אנחנו אפילו פיתחנו כלי כלכלי שמראה שישנה כדאיות כלכלית כשאתה עובר לרב פעמי, החזר ההשקעה יכול להגיע בחודשים עד גג שנה, זאת אומרת הרבה פעמים
כן,
עסק.
כן, שזה יחסית מהר.
נכון, אנחנו, יש לנו ממש כלי אקסלי, אתה מראה לעסק, הוא מזין את הנתונים שלו, והוא רואה איך החזר ההשקעה מתקבל אחרי טווח קצר יחסית, אתה מפסיק לזהם, אתה מפסיק להוציא כסף מיותר, אתה אפילו הופך להיות קצת חסכוני. אז זה איזשהו רצון להגיע למסעדות כאלה, מין מועדון עסקים שישתף לנו פעולה וגם מקבל איזשהו תו או משהו כזה, יעמוד בקריטריונים כמובן, שהם בראש ובראשונה פלסטיק ופסולת, אבל כמובן שאנחנו מתייחסים לעוד דברים שיש להם השפעה על הסביבה.
אז קודם כל תודה רבה. אני רוצה אבל להחזיר את השאלה לשאלה יותר של שינוי מדיניות.
כן.
אתם חושבים שהחוקים הקיימים הם מספיקים, החוק הפיקדון, האריזות, השקיות, או שצריך לשנות, להרחיב, להוסיף? מה אתם חושבים שצריך לעשות?
כן, אז כמו שאמרנו מקודם, כל החוקים האלה, גם חוק הפיקדון וגם חוק האריזות וחוק השקיות, ואגב גם המיסוי על כלי הפלסטיק החד פעמי שהיה למשך שנה והיה מאוד מוצלח, כן. באותה שנה ראינו ירידה של 40% וקרוב ל-40% ברכישה של כלי פלסטיק חד פעמי, שאנחנו לפי כל הערכות שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים להגיד שמדובר על בין 3-4 מיליארד פריטים של פלסטיק חד פעמי בשנה.
שנחסכו מכדור הארץ.
כן, שבאותה שנה הצליחו להיחסך. אז באמצעות הרבה מאוד מהלכים כאלה של שינוי מדיניות, אפשר לקרוא להם, המדינה יכולה לגרום לזה בעצם להפחית את שיעורי ההטמנה, ולטפל בצורה כמה שיותר יעילה. אז דיברנו מקודם על חוק האריזות, שיש איתו בעיה בגלל המונופול שאותו צריך, ובאמת באותו דיון בית משפט שהיינו ממש לאחרונה, השופטת נתנה למשרד להגנת הסביבה עד חודש יוני השנה להתחיל עם להביא פתרונות לשולחן, ועד שנת 26 ליישם בעצם את השינוי בחוק. וגם חוק הפיקדון הוא אחד החוקים הסביבתיים המוצלחים ביותר, ואנחנו פעלנו הרבה מאוד כדי לדרום לזה שהוא יורחב גם למחלים גדולים, אבל לצערנו השינוי לא נעשה בצורה טובה. לקחו את כל מה שקראנו להם כלובי מחזור, יום בעיר אחד העלימו אותם, ולא נתנו מספיק, ועד היום אין מספיק פתרונות. כשאנחנו מסתכלים על כל הארץ, אנחנו יודעים להגיד שיש משהו כמו 500 מכונות להשבת מחלים, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד קושי ברשתות שיווק להחזיר את המחלים עצמם. אני יכול להגיד לך שאני כאזרח לפעמים רוצה למרות שערות, אני רוצה להחזיר בקבוקים ולא מוכנים לקבל, ולא מוכנים יותר מ-20, ולא מוכנים בשעה הזאת, ותבוא עוד חצי שעה, ותבוא עוד שעה, ובסופו של דבר, אני לא רוצה...
זה מאוד מתסכל, לא, זה מאוד מתסכל.
אני לא רוצה את זה בשביל החמישה שקלים, אבל בסופו של דבר, כשאזרחים רוצים לבוא ולמחזר, נתקלים בהרבה מאוד קשיים, אז המשרד להגנת הסביבה גם חייב להציב הרבה יותר, כשאני אומר הרבה יותר, צריך להציב עוד משהו כמו 3,000.
בטח.
מתקנים, מכונות ברחבי הארץ, צריך לעשות הרבה יותר אכיפה ופיקוח.
האמת שמה שהיה קודם, זה היה קצת מכוער המיכלים האלה, אבל זה היה מאוד נוח, כי בכל פינת רחוב היה כזה מיכל, וזה לא הייתה בעיה גם לשים שם את הבקבוקים ולמחזר אותם.
כן, ברגע שאת מצמידה ערך כלכלי, לימור נכון. פה, ממקום הזועקת, את בעצם מתוקחת את הפסולת למשאב.
נכון,
ואז
זה החוכמה.
ואז בעצם מאוד קל לך, אבל את צריכה לתת לציבור, הציבור רוצה, לא דיברנו על הסקר פסולת, אבל בסקר פסולת
הזכרנו את זה בהתחלה, כן, הזכרנו את זה.
80% מהציבור, 80% מהציבור בערך גורסו מודו מדבר על זה, שחוק הפיקדון לא נותן לו מענה מספיק טוב, נכון. וחוק הארזות לא נותן לו מספיק, מענה מספיק טוב, ובאותו אחוז פחות או יותר, הציבור אומר שאם היה לו, אם יהיו לו מתקנים הרבה יותר נגישים, הוא כן ימחזר, והוא כן יעשה את, את הצעד הזה, אבל אנשים שרוצים לעשות טוב למען הסביבה, חייבים לאפשר להם, ופה באמת יש שורה ארוכה של מהלכים, מעבר לתקן את החקיקה הזאת ואת חוק הסקיות שיותר רחב, כן. להחזיר את המיסוי לחד פעמי, כי זה חשוב וזה נכון, המדינה חייבת לקדם הרבה יותר מתקנים לטיפול בפסולת, הרבה יותר מתקני מיון להפרדת פסולת ומתקנים.
ותחרות...
שידעו למיין, שידעו לטפל בפסולת מופרדת ומתקני מחזור שחסרים היום בארץ. זאת אומרת, יש
וגם,
הרבה
וגם
מאוד...
וגם תחרות בשוק, שיהיו בין חברות המחזור, שלא יהיה רק מונופול אחד שמטפל בזה.
נכון מאוד, כמו שהזכרנו מקודם.
כן.
כמו שהזכרנו מקודם. כן. אז נגיד לסיכום שאנחנו, שישראל תובעת בפסולת, יש הרבה מאוד מה לעשות, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, כמו שאמרנו, כדי להילחם בדבר הזה. לא הזכרנו את זה, אבל אנחנו עמותה שפועלת להגנת הים והנחלים ומשק המים, ואנחנו יודעים להגיד שהפסולת בחופים, וזה גם לפי סקרים שאנחנו מכירים, הפסולת בחופים, 90% מהפסולת בחופים זה פלסטיק,
כן.
60% מהפסולת שמגיעה אל הים מגיעה מהחופים, זאת אומרת, אנחנו בעלי עניין מאוד מאוד גדולים, כי בסופו של דבר, הפסולת הזאת מוצאת את עצמה בטבע, בסביבה, בחופים שלנו, בים שלנו, מזהמת מקורות מים, וזה...
מגיעה לבעלי חיים שאוכלים אותה ומתים אחר כך.
נכון מאוד, נכון, פגיעה סביבתית מאוד גדולה.
שלא לדבר על הלכלוך, שזה גם לא נעים, אתה לכל מקום שאתה הולך בטבע, הכל מלא לכלוך.
לגמרי. לגמרי, מגיע לנו לחיות בסביבה בריאה ונקייה, וכמובן שמגיע לנו, מה נגיד, מדיניות עולמת, מדיניות שבאמת, כי אנחנו במקומות מסוימים, אנחנו בפיגור של עשרות שנים לעומת מה שנעשה בעולם, ואנחנו רוצים להזמין את מי שמקשיב לנו לדברים האלה, לקרוא עוד באתר של צלול, אפשר להיכנס ולראות את הפעילות של צלול בעסקים, ואם מקשיבים לנו אנשים מחברות עסקיות ומעוניינות בליווי, אז כמובן אנחנו כאן ונשמח לתת מענה, ואם מקשיבים לנו אנשים מרשויות מקומיות, שהנושא של צלול בעסקים נראה להם רלוונטי, נשמח כמובן לשמוע מהם גם, וכן, נמשיך ולעשות כמה שיותר.
באמת עם הרשויות, היה בחירות ברשויות המקומיות, ונכנס גם דם חדש, אז אולי באמת זה יכול לעזור ולהתחבר לפעילות שלכם. אז קודם כל, תודה רבה לצלול, תודה רבה לשלושת המשתתפים במפגש הזה, כי צלול הוא הרבה יותר משלושה אנשים.
נכון.
אנחנו בחרנו שלושה אנשים מצוינים, אבל יש גם אנשים טובים אחרים שעוסקים גם בנושאים אחרים, נכון? זה אולי בהזדמנות לתוכניות אחרות, אבל בינתיים תודה רבה וישר כוח על העבודה הברוכה שלכם.
תודה רבה לכם.
תודה חגית וערן,
תודה לכם. תודה, להתראות.
ביי, חג שמח.
חג שמח.
טוב, חגית, מה את אומרת?
אני אומרת שהמצב מאוד מתסכל, כי באמת זה כל כך קל לעשות אותו יותר טוב, בעצם, כאילו זה קצת מייגע, אני יודעת, כי גם אני מפרידה, אבל בסך הכל זה לא באמת קשה. ואם לכולם היו מתחת לבית או בפינת רחוב את הפחים המתאימים, אז מצבנו היה הרבה יותר טוב, שלא לדבר על פחות, להפחית, להשתמש פחות.
אני מסכים איתך, ואפילו יותר מזה, מבחינה הזאת, שאת יודעת, יש נושאים סביבתיים מרובים ומגוונים.
כן.
אני חייב להודות שנושא הפסולת, אחד הנושאים הכי פחות מעניינים, שמעניינים אותי, לומר תחבורה ונושאים אחרים, מזון ואיכות, דווקא זה הנושא שאף פעם לא התעניינתי בו. אני חושב, אבל מה שכן מיוחד, אני חושב, זה מאוד, בעתי מאוד קל להתמודד איתו. כלומר, זה יחסית פתיר, כן?
נכון. לכן זה כל כך מתסכל.
כן, הוא נראה, אפשר לראות את התוצאות יחסית מהר. כלומר, יש מדדים די, אין את המורכביות האלה כמו שעוד נושאים אחרים, ואם אפשר לעשות, אז למה לא?
כן, ולמרות שהוא כאילו קצת נסתר מהעין הנושא הזה של הפסולת, יחסית לנושאים אחרים, הוא מאוד 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 חשוב, כי אנחנו באמת כדור הארץ נחנק. באוקיינוסים יש איים של פסולת, זה לא סוגיה, אתה יודע, שאפשר להתעלם ממנה, זו סוגיה שצריך לטפל בה, ומה שבאמת כל כך מתעסקל, זה שכל כך יחסית קל לטפל בה.
נכון, ואנחנו בני האדם, היכולת המופלאה שלנו לייצר פסולת זבל. עם מדהימה, כן, נכון, זבל, זה פשוט משהו
הייצור היחיד בעולם שמייצר זבל.
זה, אני חושב, זה באמת, מבחינה, אז באמת אנחנו
מצטיינים.
מיוחדים, כן, מין מאוד מעניין מבחינה הזאת.
כן.
אבל אנחנו צריכים באמת להודות לצלול על העבודה הברוכה והרעיון המעניין.
נכון.
תודה מור גלבוע, מיטל אמיר שפר ולימור גורליק שהתארחו אצלנו. תודה רבה להם, עד כאן להיום.
תודה גם לכם שהזנתם לנו. ולהתראות.
ולהתראות.